רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי כף בטבת תאפשין פי גימל, ה-13 בינואר שנת 2023. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? פרשנות על פרשת השבוע, פרשת שמות, עם כבוד הרב אהרון בדיח השליטה, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר אריאל. באולפן מתארחים הילדים המקסימים, הנכדים שלי מהעיר אריאל, יהודה, עודל ואוריאל. במהלך התוכנית נשמיע שירים עבריים ושירים לכבוד שבת. האזנה ערבה.
לך דודי לקראת קלה, תנה שבת תקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. מלך עיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה, רב לך שבת עמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה.
קלה, בואי קלה,
פרשת שמות מתחילה בשמות בני ישראל, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש הוצאי ירך יעקב, 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הבה נתחכמה לו, פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעו את פתאום ואת רמסס. כבוד הרב, פרשת שמות מתחילה עם פירוט שמות משפחת יעקב הבאים מצרימה, בציון מודגש שכל הנפש יוצא ירח יעקב 70 נפש. ומיד מספרת לנו הפרשה שיוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא מתו. לאחר מכן אנו קוראים שמלך חדש מולך במצרים אשר לא ידע את יוסף, ואותו המלך המצרי חוקק חוק שמעביד את בני ישראל בפרך. כבוד הרב, מה פרש עניין אי ידיעתו את יוסף? הרי פרעו והמלכים אחריו הם תיעדו בכתובים את ההיסטוריה של מצרים, כך אנחנו יודעים מתוך מחקרים, ובכלל זה גם את הסמכתו של יוסף למשנה למלך. אז למה התכוונה התורה? ואז מה העניין הזה שהוא לא ידע את יוסף? בבקשה כבוד הרב.
שלום לך עמוס, שלום לכל המאזינים, ויום שישי נפלא. אכן שאלה נכונה. אז קודם כל צריך לדעת שנחלקו חכמי הגמרא, רב ושמואל, האם אכן זה היה מלך חדש ממש, או אותו מלך, אלא שנתחדשו גזרותיו. אבל לשתי הדעות האלה, אכן השאלה שלך היא שאלה קשה, מפני שאת יוסף אנחנו מכירים עד היום, ולא רק אנחנו מתוך התורה, אלא כפי שציינת בצדק, גם מתכתובות היסטוריות של אותן תקופות ושל תקופות של אחרי כן, המצרים, יוסף נפקק בתודעה המצרית לדורי דורות, מפני שהוא עשה מהפכה ולמעשה הפך את מצרים לאימפריה בינלאומית. אז בוודאי שאף אחד לא יכול לשכוח את יוסף. אלא כאן אנחנו באמת שוב מתוודעים לגלגל חוזר בעולם. כאן שוב התורה מדגימה לנו מה יקרה לעם ישראל במהלך הדורות כולן, ביחס שבין עם ישראל לאומות העולם. מפני שברור לכולנו כשאנחנו מסתכלים על העובדות שלא השתנה שום דבר. לא השתנה שום דבר. אז מה באמת קרה? אז א', ציינו את זה כבר, שהרבה פעמים הגולם קם על יוצרו. כלומר, כשעם ישראל לא שומר על הגבול והמבדיל בין עם ישראל לאומות העולם, ומתערה באומות העולם, ומנסה להידמות לאומות העולם, ולהשתלב בכל מערכות החיים של אומות העולם, אז בסופו של דבר הגולם קם על יוצרו. כי היהודי הוא מצליח, היהודי יש לו אופק רחב, היהודי יש לו ראייה עליונה, ולכן גם בחיי היומיום הרבה פעמים הוא מצליח לממש את כישוריו ולהביא הצלחה לא רק לעצמו אלא לכל סביבתו. צריך לזכור שהיהודי בעומק נשמתו הוא אידיאליסט, הוא שואף תמיד להתקדם, לקדם את כל החברה, והוא מוכן לפעמים למסור אפילו את עצמו לקידום החברה והאנושות בכללתה. ולכן היהודים תמיד היו בראש המהפכות, בין אם הם היו הוגי הדעות, בין אם הם היו המובילים, המעשיים, אבל בסופו של דבר, כשאומות העולם רוצות לעשות את החשבון, אז החיצים תמיד מופנים אל היהודי, תמיד מופנים אל עם ישראל. אז נכון שיוסף הביא ברכה גדולה למצרים, אבל הקנאה של אומות העולם ביהודים, או לפעמים גם הפחד מהאיום היהודי, פן יפרוץ והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו, יש בו גם פחד. הפחד הזה, שהוא משולב עם הקנאה, מובילים את אומות העולם לנסות להשתלט על עם ישראל, להנמיך את עם ישראל, ולפעמים גם לבטל את עם ישראל, מפני שהם מבינים שהם לא יוכלו להתחרות איתו.
כן, אבל איפה הכרת הטוב, איפה הכרת הטוב של המצרים, להכיר את כל הטובה שעשה יוסף, עם כל העניין הזה שהוא הציל אותם מהרעב, עם פתרון החלום, וזה שהוא יעץ את היעצות הנכונות, וככה הוא הציל את המצרים ובעצם את כל העולם.
זה נכון, אבל אנחנו יודעים כולנו שהזיכרון של האדם הוא זיכרון קצר, ושוב, בפרט כשאנחנו מדברים על היחס בין אומות העולם לעם ישראל, אנחנו יכולים לראות את זה אפילו היום, שאתה רואה שאומות העולם הופכות שחור ללבן, ולבן לשחור, והכל הכל מכוון לפגוע בעם ישראל, להנמיך את עם ישראל, לצמצם, לגמד את עם ישראל. האמת במקרה הזה היא לא נחשבת. כשהפרעה מנסה להתגונן על חייו, להתגונן על מעמדו, אז כאן האמת היא לא נחשבת, הכוח הוא זה שמדבר. ולכן פרעה מנצל את כוחו ומתכחש לכל מה שהיה קודם לכן, ומנסה בכל הכלים שיש לו. בכל הכלים שיש לו, הוא מנסה לפגוע בעם ישראל. אנחנו יודעים שפרעה חשב על זה הרבה מאוד. זה לא בא כשליפה מן המותן, יום אחד הוא קם בבוקר ואומר, הבה נתחכמה לו. חכמנו מספרים שהוא אסף את שלושת האנשים החכמים ביותר בעולם של אז. הוא קרא ליתרו, הוא קרא לאיוב והוא קרא לבלעם. אלה היו שלושת האנשים החכמים ביותר, הפיקחים ביותר, המבינים ביותר. והוא התייעץ איתם, מה לעשות עם הבעיה היהודית? הפעם הראשונה שהעם היהודי עולה על שולחן הדיונים של אומות העולם, והם שואלים את עצמם, מה אנחנו עושים עם העם הזה? זה לא עם נורמלי. זה לא עם שאנחנו יכולים לחיות לאורו, מפני שהמצפן המוסרי שלו הוא גבוה מדי בשבילנו. ולכן מחפשים פתרון, איך לחיות איתו, אם בכלל. ובאמת הגמרא מספרת שיתרו ראה כבר למרחוק, הוא הבין שאין מה לעשות עם העם הזה. זה העם שנושא את הבשורה הגדולה לעולם, והוא בסופו של דבר יצליח בזה. ולכן הגמרא אומרת, הוא ברח. איוב הוא פסח על שני הסעיפים. איוב מספר את הגמרא, הוא מצד אחד הבין את האמת, אבל מצד שני הוא לא רצה לוותר על מנעמי החיים לצידו של פרעה, ולכן הוא שתק. ובלעם, שגם הוא הבין את האמת וגם הוא ידע את האמת, הוא נתן את אותם עצות החיתופל לפרעה, כל הבן הילוד היורת השליחו וכל הגזרות שבאו לאחר מכן. אלא שדרך אגב, חכמים מגלים לנו פה סוד קטן. בלעם לא חשב שבאמת פרעה יצליח. לבלעם הייתה תוכנית משלו. בלעם רצה לא פחות ולא יותר שתינתן תורה לעם ישראל על ידו. ולכן הוא מנסה בעצות האלה, אלו היו העצות החיתופל, מפני שבעצות האלה הוא ניסה, הוא כיוון להפיל את פרעה, לא להציל את פרעה. הוא קיווה ש... כפי שאנחנו יודעים שוב מההיסטוריה, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, וזה יביא לנפילתו של פרעה, והוא יוציא את עם ישראל ממצרים, ויביא אותם אל הר סיני. אבל הסוף ידוע, מפני שמשה בסופו של דבר מתערב או מעורב בכל הפרשה, והסוף ידוע, הסוף ידוע. הגמרא אומרת שיתרו שברח, קיבל שכר, וציפורה התחתנה עם משה רבנו על ידי גלגולים וגלגולי גלגולים של הקדוש ברוך הוא. איוב ששתק, הוא קיבל ייסורים, עד היום אנחנו קוראים לזה ייסורי איוב, בלעם שיעץ, הוא בסופו של דבר היה לו סוף מר, רב אמר, ונהרג על ידי עם ישראל בהמשך הדרך.
תודה, תודה כבוד הרב, הרב אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה, וממלא מקום רב העיר אריאל, אנחנו נעשה אתנחתא ונשמע שיר על משה רבנו, ואנחנו נמשיך בפרשת השבוע. אנחנו נשמע כרגע את הסנה בוער עם אהרון אריאל. הסנה בוער שמשה פוגש במדבר, ואנחנו נמשיך אחר כך בשירים על משה.
מה יש והנה הסנה, והנה הסנה, הסנה בוער, הסנה בוער, הסנה בוער, מה יש והסנה איננו hasne hasne boer hasne boer hasne boer vaish vine hasne vine hasne hasne boer hasne boer hasne boer vaish hasne eneno ka hasne
רזאל עם השיר הסנה איננו אוכל, סנה בוער, והיה השיר על רקע של הפסוקים. ומשה היה רואה צון יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצון אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה, וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. כבוד הרב, אנחנו נמשיך עם פרשת השבוע. מאוד מעניין אגב העניין הזה של שיבוד בני ישראל. מצרים גוזרים על בני ישראל עבדות קשה. מה היה האינטרס שלהם? כך אנחנו קוראים בפסוק, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. מה הייתה המטרה? מה היה האינטרס? בבקשה, כבוד הרב.
כפי שכבר דיברנו בפעמים הקודמות, היה פה תהליך. בתחילה, המצרים אכן ראו את הטובה הגדולה שיש בשכנותם של שבטי יעקב. פרעה באופן אישי ראה את הברכה הגדולה שבאה בנילוס בזכות יעקב. לאחר מכן הוא גם רואה איזה ברכה גדולה כמובן מיוסף, בעצם השהייה של היהודים הזה בסמיכות לו. אבל מהר מאוד ההערכה והתחושה הטובה הזאת היא מתהפכת, כמו שאמרנו, לרגשי קנאה, ואחר כך אולי לתחושת איום אפילו ופחד מפני היכולות של היהודים האלה. והרבה פעמים המצרים, כמו אומות העולם גם בהמשך הדורות, הם לא רק פוחדים, אלא הם חושבים במושגים שלהם. לו הם היו בעמדה של היהודי, הם היו משתלטים לאכזריות, הם היו מנצלים את כישוריהם וכוחם על מנת להשתלט על האחרים. והם לא תמיד מבינים לנפשו של היהודי, לנשמתו של היהודי, לשאיפותיו של היהודי, שהוא לא כזה. השאיפה שלנו היא להביא אור לעולם, היא להביא שלום, להביא צדק, להביא מוסר. אין לנו שום כוונה של אימפריאליסטיות, של השתלטות, בוודאי לא של דיכוי האחר. אבל המצרים חושבים במושגים שלהם, ובאמת בהסתכלות שלהם, במושגים שלהם, היהודים היו אמורים לנצל את כל הכישרונות ואת היכולות שלהם על מנת להשתלט על מצרים. ולכן הם מנסים לתקס עצה. הם מבינים את כוחו של העם הזה, והם מבינים שפתרון פשוט של שיעבוד פשוט, או של חוקים פשוטים, לא יועילו ולא יעזרו. ולכן הם מחפשים את התוכנית הקיצונית ביותר שיכולה להיות. הם מעבידים את עם ישראל בפרק. הם אומרים לנו חכמים, שזה לא סתם היה שיעבוד, מתוך איזושהי גאון גדלות של צורך בעבדים, שיבנו, שיעבדו עבורם. אלא זה היה שיעבוד לשם שיעבוד. זה היה שיעבוד לשם ריקוי. זה היה שיעבוד על מנת לנסות בסופו של דבר להעביר את עם ישראל מן העולם. שום עם, שום אדם לא היה עומד בביקוי הזה, בעינוי הזה שעינו את עם ישראל במצרים. אומה נורמלית הייתה נעלמת מן העולם, ושאריתה הייתה נטמעת בתוך מצרים. אבל פה אנחנו רואים שעם ישראל הוא עם שהוא מעל הטבע, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. זה פלא פלאים. ככל שהמצרים מכבידים יותר את הגזרות, מכבידים יותר את העינוי, ממקדים, הייתי אומר, יותר את העינוי, התוצאה היא בדיוק הפוכה.
למרות שמתוך העבודה הזאת שעבדו, בני ישראל, המצרים נהנו. היהודים, עם ישראל, בנה להם שם את הפירמידות.
נכון.
ושעד היום הן קיימות.
נכון מאוד. כן. נכון. אבל זה, הכל זה דרך אגב. המצרים מותחים את החבל, מותחים את החוט, אנחנו לא יודעים, אבל לכל הפחות לפי השערות של החוקרים, כנראה שמאות אלפים, אם לא יותר, של אנשים מתו במהלך הבנייה של הפירמידות האלה, בנייני השיגעון האלה.
כן.
אז המטרה בסופו של דבר הייתה לפגוע בעם ישראל, ולצד זה להרוויח מה שניתן להרוויח. דרך אגב, אם אני יכול להוסיף, אכן, כמו שאמרת, הפירמידות, העדויות אילמות לכישורים של עם ישראל, ליכולות של עם ישראל, עד היום לא הצליחו לפצח את סוד בנייתן של הפירמידות האלה. כיצד העלו את האבנים הענקיות האלה לגבהים האלה, שצריך לזכור שבכל בניין הפירמידות האלה לא השתמשו אפילו בגרם אחד של מלט, של חומר מחבר. כל האבנים שמוצבות שם בשיפוע מאוד מאוד מדויק, הן עומדות על פי חוקי הפיזיקה, ולא עם שום חומר מחבר אחר. ואת החידה הזאת, כמו שאמרתי, של העלאת האבנים ושל חיבורם ושל שרידותן, עד היום לא הצליחו לפתח, ומנסים. עוד אולי נקודה מופלאה, הלו כל המכות האלה שהקדוש ברוך הוא הביא על מצרים, הם בעצם היו למען הראות מופתי בארץ. גם בשביל עם ישראל, שיאמין שהכל זה מנת הקדוש ברוך הוא, אבל לא פחות מכן גם לאומות העולם. וכאן, אם כבר הזכרת היסטוריה וארכיאולוגיה, יש סיפור מאוד מעניין. אולי אומר, אספר אותו לסיום בקיצור. מסופר במדרש, אחת הדעות, שפרעו לא טבע בים. הקדוש ברוך הוא עצה לו נט, והעלה אותו מן הים, על מנת שהוא יראה את עם ישראל עולה מן הצד השני, ויבחר שעם ישראל חי וקיים. והנה, הפירמידה היחידה שלא נשדדה במהלך של אלפי דורות, אלפי שנים, זאת הייתה אותה פירמידה שחיכתה עד למאה הקודמת, כשעם ישראל מתחיל להתקומם מבין אומות העולם, מתחיל לחזור לארצו, ורק אז גילה ארכיאולוג מאומות העולם, עלה על זה שפירמידה אחת היא עדיין לא נשדדה, עדיין נשארה שלמה, והוא הצליח לגלות את חדר הקבורה, את חדר הקבורה, ואיזה פלא, מצאו שם את אחד הפרעונים, כשהוא עדיין חנוק, ונראה בדיוק כמו שהוא נראה לפני 3,500 שנה.
מדהים.
ואותו כן. פרעו היה כן קטן קומה, כפי שחזל אומרים. קטן קומה, ולפי הארכיאולוגים, הם אומרים שזה היה אותו פרעו שחי בתקופת שעבוד מצרים. אז ממש פלא פלאים, בורא העולם השאיר כביכול את אותו פרעו לחזות איך עם ישראל גם במאה ה-20 מתרומם מכל השורות שעברו עליו, מכל הפגעים שאומות העולם מנסים לפגוע בו ולחלות אותו, והוא קם כמו עוף חול, קם, מתנשא, בונה, מתקומם מחדש, בונה מדינה חדשה, בונה עם חדש, לא חדש, אלא זה המשך של אותו עם עתיק שנולד במצרים. אותו פרעו נשאר, ונשארה אמנם רק המומיה שלו, אבל זה דבר כל כך סמלי, שדווקא הפרעו הזה, המומיה שלו נותרה שלמה, על מנת לחזות במראה המופלא הזה, של עם ישראל חי וקיים.
כן, זה מדהים, מדהים כבוד הרב הסיפור הזה. זה עם ישראל. אנחנו נשמע עכשיו שיר על משה, השידור הזה יהיה בסימן משה, רוב השירים יהיו על משה. משה עם נרקיס ומירי מסיקה.
שנים רבות היינו הרבה יותר מ-40 שנה
אנחנו שומעים כעת את ליאור כהן עם בו משה רבנו, לאחר מכן אנחנו נשמע את נרקיס ומירי מסיקה על משה. לגל עזר משה, שיר על משה עם נרקיס ועם מירי מסיקה. קודם שמענו את ליאור כהן שיר בו משה רבנו.
היית מנסה יותר, הלב הזה שמע הכל, ביקש יקש הלב הזה, רוצה לצאת על המים כמו חומה ונונה.
הארת מדבר שלם.
כן, שמענו את שיר על משה עם נרקיס ומירי מסיקה, ואנחנו נעבור לשיר נוסף על משה, משה בתיבה, אבל לפני זה אני רוצה לקרוא את הפסוקים שמדברים על כך. כשמלך מצרים גוזר על המילדות העבריות, על שפרה ופועה, אומר להם, בילדכן את העבריות, וריתן על האובניים, אם בן הוא ועמיתן אותו, ואם בת היא וחיה, ותראינה המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיין את הילדים. ויקרא מלך מצרים למילדות, ויאמר להם, מדוע עשיתן הדבר הזה? ותחיין את הילדים. ותאמרנה המילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבוא עליהן המילדת, וילדו. ויתב אלוהים למילדות, וירב העם, וירב העם ויעצמו מאוד, והיא כי יראו המילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. ויצא פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד, היאורה תשליחוהו, וכל הבת תחיון. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. ותהר האישה ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. ולא יכלה עוד הצפינו, ותקרלו תיבת גומה, ותחמרה בחמר, ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. משה בתיבה, והנכדים שנמצאים כאן, הם ישירו יחד. כן. תשירו יחד עם השיר המתנגן ברקע. שמענו את משה בתיבה, ושמענו גם את הנכדים שלי ברקע. כבוד הרב, אתה עדיין איתנו על הקו?
כן.
אוקיי. שמעת את הנכדים?
כן,
מקשיבים. כן. מה זה מרוצים? מה זה בהיי עכשיו? כן, אנחנו נעבור עכשיו מפרשת השבוע לדבר על משה אחר, על משה בן מימון, רבנו משה בן מימון, הרמב״ם, שזה היום כף בטבת, יום הולדתו. יום הולדתו, יום פטירתו, כבוד הרב. יום פטירתו של הרמב״ם, כף בטבת. וכבוד הרב, תספר לנו על הרמב״ם, מי הוא היה, מתי נולד, ואיך נולד, ומה היה מפעלו. בבקשה, כבוד הרב. אגב, אומרים... כן, אומרים על משה, ממשה ועד משה לא קם כמשה, והנה דווקא
בשבוע הזה, בשבת הזאת, שאנחנו קוראים על משה, אז ממשה ועד משה לא קם כמשה. בבקשה, כבוד הרב.
נכון מאוד. האמרה הזאת מדברת בעד עצמי. הרי משה רבנו היה המנהיג הראשון של עם ישראל, וגם המנהיג הגדול של עם ישראל לדור עכשיו. ולא מכינם שקיבה בפי העם האמרה הזאת, משה עד משה לא קם כמשה. לפני שרמב"ם הוא לא רק היה תלמיד חכם גדול, מדען גדול, אדם אציל נפש ובעל מידות תרומיות, אלא רמב"ם הנחיל לדורות את משנה תורה לרמב"ם. ומשנה תורה ששמו כן הוא. הספר, ספר ההלכה של הרמב"ם, הוא למעשה מקיף את כל התורה כולה, ואין דומה לו בספרות התורנית, לא לפניו וגם לא אחריו. הרמב"ם נטה שכמו, הייתי אומר, לטבול, והשקיע, השקיע את כל עונו בכתיבת הלכות שמלוות את האדם היהודי, לא רק משוכבו וקומו, מלדתו ועד פטירתו, אלא הוא דאג גם לעם ישראל, לעם ישראל לדורותיו, עד כי יבוא שלו. כלומר, הרמב"ם, בדרך כלל, תלמידי חכמים שדורותיהם, העדיפו לכתוב ספרי ההלכה, רלוונטיים לדורם, מעשיים לדורם. גם השולחן ערוך, ביוסף קארו, כתב את השולחן ערוך, כהלכות מעשיות שנוהגות בזמנו. לעומת זאת, הרמב"ם כתב את המשנה תורה שלו, מיועד גם ליום יום של היהודי בכל דור ודור, אבל גם לעתיד בו, כשיבנה בית המקדש, כולל לכות תומה וטהרה, שאנחנו עכשיו מסיימים אותם ברמב"ם היומי, למי שלומד בתוכנית של שלושה פרקים ליום, וגם הלכות מלכים, הפוליטיקה הישראלית, הפלימית והבינלאומית, וכולי וכולי, ללכות בית המקדש כמובן, כלי המקדש, לכת בפסל. אז זה כל חלק הרמב"ם משאר החכמים שהיו לנו במערך הדורות. אבל צריך לזכור שהרמב"ם הוא לא רק חכם ההלכה, אלא גם הוא חכם במחשבה, גם גדול במחשבה, ואחד הספרים המונומנטליים הגדולים שהתחברו במהלך השנים הוא מורה הנבוכים של הרמב"ם, שהוא אחד מספרי המחשבה היסודיים שלנו והעמקים שבהם. אז היה פה לפעמים, היו אפילו חכמים, שלא לדבר על חוקרים, קצת התעשו להבין כיצד זה משתלבת באישיות אחת, גם גדלות הלכתית גדולה כל כך, גם עומק מחשבתי או גובה מחשבתי גדול כל כך, אבל עם עובדות האלה ניתן להתווכח. שני הספרים יצאו מתחת ידו של רבנו משה בן מימון, כמובן שיש עוד ספרים נוספים כמו הפירוש למשנה, פשוט פירוש מונומנטל תרצי למשנה, ספר המצוות, שהוא בעצם מעין הקדמה, ספר משנה תורה. הספרים האלה מלווים את עם ישראל בדורותיו, ובנו עוד קומה יסודית בלימוד התורה ובקיום התורה. אולי אפשר להוסיף עוד גם את השפעתו של הרמב״ם על יהודי זמנו. מפורסמת האיגרת, איגרת תימן. הרמב״ם, אשתו הייתה פרושה אפילו עד תימן. היהודים בתימן באותה תקופה חיו תחת גזרות המוסלמים, והיו בלחץ גדול, בבלבול גדול, והרמב״ם קורא להם איגרת מלאה נדשי ניחומים, מלאה חיזוק, ואכן מוציא אותם מבירה עמיקתא, הייתי אומר, רומם אותם אל עיד רמה, באופן כזה, הם אפילו הכניסו אותו לפי דבריות הרמב"ן לתוך הקדיש, שהם אמרו בכל יום. והרמב"ם עד היום מלווה כל יהודי ויהודי, בין אם זה בביתו, בין אם זה בלימודו, אין שיעור בתלמוד, בהלכה, שלא מכירים את הרמב"ם.
כן.
וזאת הייתה דמותו, דמותו של הרמב"ם. ואני מנסה את ההזדמנות הזאת, וקורא לכל יהודי ויהודי, לקרוא להיות, להיות ולמוד הרמב"ם. זה יכול להיות פרק אחד, זה יכול להיות אפילו הלכה אחת היום. וכשלומדים הלכה מתוך משנה תורה, אז בעצם מתחברים אל כלל התורה כולה.
והעיפות של לימוד במשנה תורה. בעזרת השם, כבוד הרב, אני רוצה להודות לכבוד הרב, הרב אהרון בדיחי, שליטה רב העיר אבן יהודה, ומלא מקום רב העיר באריאל. תודה, תודה, כבוד הרב, שבת שלום, אנחנו נשמע.
תודה רבה, כן. לך ולמאזינים ולנכדים המקשיבים שלך, שבת שלום, ותורות טובות לכולם. כן.
אנחנו נשמע עכשיו את ישמח משה עם ג'ומר.
Yisemach Moshe
אריק איינשטיין, שיר ארץ ישראל.
לך בניתי שם בחור ארץ ישראל, שרתי שיר יפה על ים כחול ארץ ישראל. שוב נוטה על הגולה ארץ ישראל, שם חייל צעיר עורב דומה ארץ ישראל. שאני אוהב אותך ארץ ישראל, למה זה אני עצוב כל כך ארץ ישראל.
בשורת אבי לך הבאתי מאחורי גדר גני, נרעצית נשמע כל הדרור הלבטי מאחורי גדר גני, נרעצית נשמע כל הדרור הלבטי. חסד אל וארץ על כנפו, על כנפו, ובפלגים נפלה רינה. לבלבו בגנה
ברוכי הוא.
הללו אלה בקודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, מקדשו. הללו הוא בכינור, בחלילים ובמזמור.
מאזינים עיקריים, תוכניתנו לך דודי לקראת שבת עם עמוס צוריאל הגיעה לסיומה. כניסת שבת בשומרון ב-4:29, בירושלים 4:19 דקות, בתל אביב 4:37 דקות, בחיפה 4:27 דקות. יציאת השבת בשומרון 5:34 דקות, ירושלים 5:34 דקות, תל אביב 5:36 דקות, חיפה 5:34 דקות. אחריי בתוכנית באנו לעשות שמח, דני כוכבי, תוכנית נהדרת, באנו לעשות שמח. המשך ההזנה נעימה, שבת שלום ממני, מעמוד צוריאל, מהנכדים עודל, יהודה ואוריאל, שבת שלום.
Hallelujah, Shabbat, Shalom.